אנחנו בעמוד ח' בפסקה ו'. אני רק רוצה להבהיר את ההבדל בין האסלאם לבין הנצרות, כיוון שאותו מלך כוזר הוא פגש גם בנוצרי וגם במוסלמי, וקודם כל החיבור ביניהם. החיבור ביניהם ששניהם, אמרנו, בונים לנו איזושהי דת שהיא לא טבעית לאדם. כלומר, היא דת שמולבשת על האדם, היא דת שהיא פולקלור, שהיא חוק, שהיא איזושהי התנהגות שאדם מסגל לעצמו. לכן גם האסלאם וגם הנצרות שניהם מיסיונרים. כלומר, שניהם רוצים שכל העולם יהיה לפי הדת שלהם. הנצרות עושה את זה היום בדרכים של אהבה, פעם הייתה עושה את זה עם חרב, האסלאם תמיד עשה את זה עם חרב. אבל יש דבר אחד שמפריד, או כמה דברים, אבל הדבר המרכזי שמפריד בין האסלאם לבין הנצרות, הוא שלנצרות אין שאיפות פוליטיות. כלומר, הנוצרי הרגיל, הוא לא רוצה להיות מלך, הוא לא רוצה להיות קיסר. יש משפט מאוד מפורסם שאומר, תנו לקיסר אשר לקיסר, לאפיפיור אשר לאפיפיור. כלומר, יש חלוקת עבודה. הצד המעשי זה ניתן למלך, ניתן לאנשי החול, ואנשי הקודש כביכול, הם מתעסקים רק עם העולם הבא. כלומר, יש הפרדה גמורה בין העולם הבא לעולם הזה. זה בנצרות. לעומת זאת, באסלאם יש שאיפה שמי שינהל את העולם הזה זה אנשי הדת. כלומר, שהדת היא זאת שתשלוט. יש חשיבות בזה שהאסלאם ישלוט בעולם. לא רק שכל העולם יהיה אסלאמי, אלא שמי שישלוט באותם אזורים, באותם מקומות, זה יהיה אנשים של האסלאם. ולכן כל זמן שהאסלאם הוא לא זה ששולט, תמיד יהיה לו שאיפה להיות זה ששולט. הוא לא מסתפק בזה שכולם מוסלמים, או שהם יכולים לחיות שם. יש שאיפות פוליטיות.
המטרה להגיע לזה, כאילו על ידי החרב, לא?
מתי? על ידי החרב? על ידי החרב לא רק שיהיו אנשים מוסלמים, כמו שנגיד הנצרות, במסעות הצלב, מה היא עשתה על ידי החרב? היא אמרה, אתה רוצה להתנצר? תנצר. אם לא, אני הורגת אותך. עכשיו, אחרי שהאדם מתנצר, אין לנצרות בעיה שמי שישלוט שם, זה יהיה מישהו חילוני, שיעשה מה שהוא רוצה. ברגע שאדם הוא דתי, אין זה שום בעיה. לעומת זאת, לאסלאם, הוא לא מכיר בדבר כזה שאדם יהיה אסלאמי, והשטח לא יש יותר אסלאמי. נפקמינה. תשימו לב היום בתקשורת, תקשיבו טוב טוב. אתם תראו שביבי כל הזמן הוא אומר, שתי מדינות, אנחנו לא מסכימים לזה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר שתי מדינות לשתי עמים. כלומר, יש מדינת ישראל שהיא שייכת לעם ישראל, ולהבדיל מה שהוא רוצה לעשות, להקים מדינה לפלסטינאים. כשתשמע את הדוברים שלהם, או את הדוברים של השמאל, הם לא אומרים שתי מדינות לשני עמים. אומרים שתי מדינות. הם בחיים לא קיבלו, ובחיים לא יקבלו, ולא ייתנו לזה לגיטימציה, לזה שהמדינה, אפילו מצידי רק תל אביב, בין גדרה לחדרה, אפילו רק שכונה בתוך תל אביב, היא תהיה מדינת היהודים. אין דבר כזה מדינת היהודים. בגלל שמכירים בזה שיש מדינה ליהודים, הם שומטים את הבסיס האסלאמי שלהם. כי האסלאם אומר, אני רוצה שיש שלטון אסלאמי, לא רק אנשים דת אסלאמית, אלא שלטון אסלאמי, וזה אמרנו בניגוד לנצרות. הנצרות חיה מצוין, ברומא יש לה את הוותיקן, ויש את השליט הרומי, והם מסתדרים טוב מאוד אחד עם השני. כי כבר לכל אחד יש את התחומים שלו, הם אחראים על העולם הבא, על המוסר, על הדרך הארץ, והשליט אחראי על מה? אחראי על החול, על המלחמות, על הדברים המלוכלכים כביכול. ואצל האסלאם זה לא ככה. דיברנו קצת באוכל, גם בפרס, באיראן של היום, מי שמנהל את המלאכה זה לא אחמדינג'אד הזה. כולם מסתכלים עליו ואוהבים לשנוא אותו ומתלהבים ואוהבה שיהרגו אותו, כל מיני דברים כאלה. הוא רק בובה. הוא בובה של אנשי הדת. אנשי הדת האייתולות הם אלה שמנהלים, הם אלה שמחליטים איזה נשק יפתחו, מה יעשו עם הנשק הזה, לאיפה הדברים ילכו, לאיפה הדברים יזרמו. הם אלה שמנהלים את המלאכה. גם בצפון, בדרום יש לנו את אותו מצב עם החמאס. החמאס, אנשי הדת מנהלים אותה. לא הפוליטיקאים, לא הנשיא. שימו לב עכשיו, יש כל הזמן מסביב לגלעד שליט, יש כל הזמן מאבק בין האנשים שנמצאים בעזה לבין האנשים שנמצאים בירדן. וכל זמן שאין את האישורים של אנשים שנמצאים בירדן, אנשי הדת, אז החמאס בעזה לא יכול להחליט שום דבר. וחייבים את זה. למה? כי אנשי הדת הם אלה שמנהלים את המציאות. זה אצל האסלאם. חיזבאללה אותו דבר. חיזבאללה, יש אותו נסראללה, שהוא הוא לא מרמטכ"ל. הוא לא לוחם. מי שהיה הרמטכ"ל שלו, זה ברוך השם, הצבא שלנו ניצח אותו, זה מורוניה, שהרגו אותו. אבל הוא לא מנהל. המנהל זה איש הדת, אותו נסראללה. בסדר? אז זה האסלאם לעומת הנצרות. אמרנו, הדבר המרכזי באסלאם זה הספר. והכוזרי יתקוף את הנושא הזה של הספר ועוד כמה דברים. אז תקלו, עמוד ח' פסקה ו'. מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוהים, הוא לאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם, והוא מרחיק זאת, צריך להוכיח זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. זה בעיה שיש גם לנצרות וגם לאסלאם. שמה הבעיה היא? שקודם כל יש סתירה. איך זה יכול, לא סתירה, חוסר הבנה. איך יכול להיות שאלוהים שהוא אין סופי, הוא בלי גבול, הוא ידבר עם דבר שהוא גבולי? זה הצטמצמות. זה דבר שהוא בלתי אפשרי כמעט.
מה, זה גם ביהדות?
זהו. אז מה ידע בין היהדות לבין האסלאם והנצרות? שבאסלאם ובנצרות, המפגש הזה בין אלוהים לבין בשר ודם, המפגש של אדם אחד. כלומר, רק מוחמד דיבר עם אלוהים. אחרי זה בא וסיפר לנו. רק אותו האיש, ישו, הוא דיבר עם אלוהים. הוא בא וסיפר לנו. אצלנו 60 ריבו. כל עם ישראל נפגש עם אלוהים. לא אדם אחד. עכשיו, ברגע שאדם אומר הכוזרי, ברגע שאדם אחד עשה את זה, אתה, מאיפה אני יודע? איך אני יכול לדעת שזה נכון? אולי הוא עובד עליי, אולי הוא מבלף אותי, אולי הוא משקר אותי. רק שיש עם שלם. מה הם אומרים? הם אומרים שהוא לא מבלף. הוא הוכיח והוא עשה ניסים. עכשיו, נגיד הנצרות, התקרה בנצרות, אתה קורא בברית החדשה שהוא כן עושה את זה מול הרבה אנשים. לדוגמה, יש כמה תנאים שהנביא צריך להוכיח את הנבואה שלו. אחד התנאים שהוא צריך לעשות מופת, כלומר נס, מול קהל רב, אבל בתוך הקהל הרב הזה צריכים להיות אנשים חכמים. ואם אתם קוראים את הברית החדשה, אתם רואים שהוא מקפיד ישו לעשות את הניסים שלו רק מול פשוטי העם. הוא הולך על הכנרת, עושה את זה מול פשוטי העם. יש אנשים נכים שבאים אליו להתרפא, הוא בא ומקים אותם מהכיסא גלגלים מול אנשים פשוטי העם. הוא אף פעם לא עושה את זה מול החכמים. ולא סתם, הוא יודע שהחכמים יכולים לתפוס אותו על השקר. ובאים החכמים אומרים לו, איך אתה עושה דבר כזה? למה אתה לא נותן לנו לראות מה שאתה עושה? הוא אומר, לא, אני לא מאמין לכם. אתם פושעים, אתם גנבים, הוא אומר להם, אתם אנשים לא ישרים, אני אוהב את פשוטי העם, אני לא אוהב אתכם. ככה הוא כותב בברית החדשה. אבל זה באמת מחפה על מה? על היכולת ההנדסית שלו להנדס את האנשים. הוא מפחד מחכמי ישראל. נכון, זהו כן צודק וצריך להודות על האמת, שבאותה תקופה היה הרבה, נקרא לזה, חוסר ישרות ציבורית. בית המקדש נוהל בצורה מחפירה. היה שם שוחד, שלמונים, גנבות, דברים נוראים שעשו שם, גדולי האומה. נכון, זה אנחנו מודים, אבל זה לא מוציא אותו נקי. זה שהוא עשה את הניסים שלו רק מול אנשים פשוטים, זה שואב את כל העוצמה מהנס.
מה, זה יכול להשתנות מול אנשים גדולים?
אנשים גדולים, הם יכולים, יש להם חוש ביקורת. אנשים פשוטים, אין להם חוש ביקורת, הם תמימים, הם הולכים אחרי זה. אחרי כל מיני דברים ש... כל אחד יכול לעשות את זה. תראה, אני מאמין שהיה לו כוחות. אני מאמין שיש היום אנשים שיכולים לקפל מזלגות. במבט של העיניים. עם כוח רצון. למה? אנחנו אומרים שכל העולם אורגני מחובר. בפנים כולנו מאוחדים. כמו שאדם הוא יותר שורשי, יותר מחובר לשורש של כולנו, אז אני יכול גם יותר להניע אחרים. דיברנו על כוח רצון, כלומר, יש לי כוח רצון, הכוח רצון גורם לי לקום בבוקר. מניע אותי. ככל שהכוח רצון יותר מפותח אצלי, ואני יותר עושה בצורה מיידית את מה שאני רוצה, אני יכול גם להניע אחרים. כי הכוח רצון שלי הוא מפותח, הוא לא מניע רק את עצמי, הוא מניע גם אחרים. עד כדי כך שאם הכוח רצון שלי מאוד מפותח, אני יכול להסתכל על מישהו שיושב עם הגב אליי, ולחשוב שאני רוצה שהוא יסובב את הראש, ואז הוא מסובב את הראש אליי. בגלל הדיבור, בגלל המחשבה שלי. למה? כי הכוח שלי, הרצון הוא כזה חזק, שהוא מצליח להניע את המציאות מעבר לגוף שלי. הוא כזה חזק שהוא מגיע למרחקים גדולים יותר. הבעיה איתנו... שאני בקושי מצליח להניע את עצמי, בקושי מצליח לקום בבוקר, בקושי מצליח להתגבר על החטאים שלי, אז גם הכוח הרצון שלי לא מפותח, ואז אני גם לא מצליח להניע אחרים. אבל אנשים גדולים, ממושמעים, אנשים מרוכזים בעצמם, אנשים שחושבים ועושים ישר, הם גם יכולים להניע אחרים.
יש, אם אני זוכר נכון, שאחד ההבדלים בין אנשים עם כוחות באומות העולם לנביאים, שדווקא באומות העולם הם לא אנשים מיוחדים. יכולים להיות אנשים פשוטים, לא חכמים, לא מסוכני מידות, סתם יש להם כוחות.
כלומר, זה שיש לאנשים כוחות על אנושיים, זה מובן. כלומר, כמו שיש, אני רץ 100 מטר, אני יודע מה, ב-11-12, יש בן אדם אפריקאי, שחור, הוא רץ ב-9 משהו, 10 משהו, בלי בעיות. למה? כי יש לו יכולות פיזיות חזקות. גם יש אנשים שנועים באוטו, כמו שאומר, עם יכולות רוחניות חזקות יותר, שהיכולת הרוחנית שלהם היא מתפשטת מעבר למציאות הגופנית שלהם. עכשיו, ברגע שיושבים בקהל, אנשים עם ביקורת, הם יכולים להבין מה שעומד מולם, אם זה בילוף או שזה לא בילוף, אם זה יכולת כישרון רוחני מפותח או לא כישרון רוחני מפותח, כלומר, ברגע זה אנשים פשוטים, נכון, ברגע שאנשים פשוטים, קל לעבוד עליהם. אז גם אצל ישו וגם אצל מוחמד, המפגש עם אלוהים היה מפגש של אדם יחידי, שזה מפגש שהוא בעייתי. עם ישראל הוא הדת היחידה, תחשבו, זה בלתי אומן. בוא נגיד שכולם צודקים, בסדר? גם האסלאם, גם הנצרות, גם בודה, גם כולם צודקים. אבל אין שום עם שאומר שכל העם כולו נפגש עם אלוהים בנבואה. אין שום עם כזה. שום עם בעולם, תחשבו, סתם סיפור, אפילו עובדים עלינו נגיד. אין שום עם שמספר סיפור אפילו, בלי לבדוק אם הוא נכון או לא נכון. אז הוא לא נבדוק אם הוא נכון או נכון. אפילו בתור סיפור, סיפור של מיתולוגיה, או סיפור של, לא יודע מה, של איזשהו מסר שעבר להם בהיסטוריה. אין שום עם שבא ואומר, שכל העם כולו ראה את אלוהים. עם ישראל הוא העם היחיד. עם ישראל הוא העם היחיד שטוען את זה כטענה. מה?
למה לא טוענים באמת?
כי זה לא היה. כי זה לא היה. כלומר, היכולת של הבילוף, של השקר, אצל יחיד, היא גדולה לאין מונים מאשר אצל העם שלם. עם שלם תמיד יהיה מישהו שיעשה ממך צחוק. אני אגיד מה, באמת. עבדו עליך. זה היה סתם בדיחה, זה סתם צחוק, מי אתה בכלל, מה אתה? זה לא משהו אמיתי. תמיד מספרים על הרב ציודה שהיום מספר על איזה מישהו, שהוא בא לבית כנסת, והוא היה סתם בן אדם, אבל כל הזמן הוא היה מתלהב מעצמו, היה גאוותן. הוא מתלהב מעצמו, חושב שהוא אדם גדול, אדם קדוש והכל. אז הוא היה אומר, והיה מישהו רב אחד שעקב אחריו ועקב אחריו, ורב פעם אחת שהוא בא לבית כנסת וכל כך מתלהב מעצמו וצועק, אלוהים, אני רוצה לשפוך עליי מים טהורים. אז הוא הלך כך גיגית, שפך עליו מים, שפרת לכם מים תיאורית, והוא חזר, סיפר את זה פרוטרות, והרב ציודה, אני אספר את זה, ככה אומרי, אין פעם שאלתי אותו, כמובן, אלף פעם, ממש אלף פעם אספר את הסיפור הזה, למה? כי היכולת של הטעות אצל בן אדם אחד, היא מכפילה את עצמה, אבל ברגע שיש המון אנשים, במיוחד אנשים בעלי ביקורת כמו אצלנו בעם ישראל, אין מצב שזה יעבור חלק. כשעם שלם זה קרה לו. כי תמיד אומר, לי זה לא קרה, מניין לך לדעת. רגע שעם שלם שומע, זה חישוק מאוד רציני לאמונה. זה לא משהו שהוא בטל. שאני אומר, לא על זה אנחנו בונים את האמונה. זה אחד הטעויות שלומדים בתיכון, שבאים ואומרים, ההוכחה שלנו לאמונה היא שצאנו עם שלם ראה את אלוהים, ואילו באומות העולם רק אחד. לא. אנחנו דורשים שתהיה התגלות לכל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, גם אני צריך לראות את אלוהים. גם אני צריך לפגוש את אלוהים. גם אני צריך להאמין באלוהים. לא מספיק לי רק לדעת על מה שהיה פעם. בדיוק, זה לא הוכחה. אבל זה מסורת, נכון? מסורת זה לא הוכחה. המסורת היא עוזרת לך להאמין, אבל היא לא האמונה עצמה. המסורת היא רק מסייעת לך להאמין. היא רק, היא כמו קביים. על בסיסה יותר קל לך להאמין. אבל את האמונה אתה צריך ליצור. לא המסורת יוצרת לך. כלומר, זה ששישים ריבו נפגשו עם אלוהים, זה אומר שגם לך יש מפגש עם אלוהים, כי אתה גם חלק מאותם שישים ריבו. אמרנו, התורה היא לא ספר היסטוריה שקרה פעם, אלא היא מתארת מה קורה אצלך. ועל ידי הקריאה בספר הזה, אתה צריך לחזור אל עצמך ולבדוק האם לי יש מפגש עם אלוהים. אם לא, אז אתה תעבוד עוד קצת. ותעבוד, תעבוד, עד שיהיה לך מפגש עם אלוהים. ואמרנו, בשלבים הראשונים אנחנו בונים על המפגש הראשוני שהיה לנו עם אלוהים בלידה. שאתן זה שאני חי, שאתן זה שאני קיים, ואמרתי, דיברנו בצהריים, בחברותה, שברגע שאני חי, אני חי כחלק ממכלול. חלק, קצת מפשטים, אבל אני אגיד את סוגם, אני צריך עוד להאריך בזה. אדם כשהוא נולד, הוא מכיר רק את עצמו. ככל שהוא יותר גדל, הוא מכיר חלקים יותר נרחבים במציאות. כלומר, הוא פתאום מכיר את אבא ואמא שלו, פתאום מכיר את האחים שלו, פתאום לאט לאט מודע לזה שגם הוא חלק מעם, פתאום מודע לזה שהוא חלק מעולם שלם של האנשים עם סוגים שונים של אנושות. ובאמת הוא מודע שגם יש יקום עם כוכבים ענקיים ועם אטמוספרות ועם פלנטות ועם שבילים, שבילי חלב והמון המון המון. ככל שיותר גודל, הוא יותר מרחיב את ההסתכלות האמונית שלו. אם בהתחלה הוא היה מודע רק לעצמו, הוא הולך מבוכה, מרחיב את המודעות שלו להכל, עד שבאיר שלב הוא מודע לזה שהוא חי בעולם אינסופי. נכון? כי אף פעם אתה לא מגיע לסוף של העולם, של היקום. כיוון שתמיד אתה, תגיד לי, היקום איפה הוא נגמר? עוד מיליארד קילומטר? תמיד נשאל אותך מה יש אחרי המיליארד קילומטר. זה בהכל, נכון. גם בפנים וגם מבחוץ, גם באורך וגם באורך. יש אינסוף... אנחנו גופים סופיים שחיים במרחב אינסופי. וזה שהמרחב הוא מרחב אינסופי, כולם יודעים את זה. מאמינים בזה. מודעים לזה. למה? מכיוון שאפילו תגיד לי מה יש שם. יש שם ריק, יש שם אוויר. מה שתרצה, לא אכפת לי, יש שם חורים שחורים, יש, אבל יש. ומה יש אחרי היש, יש עוד יש. ואחרי יש, יש עוד יש, ועוד יש, ועוד יש, וזה אין סוף. כלומר, כולנו מודעים לזה שאנחנו אנשים סופיים שחיים במרחב אין סופי. אז אנחנו יודעים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו חלק מהאין סוף. עכשיו, אחד יקרא לאין סוף טבע, אני אקרא לאין סוף אלוהים. עכשיו, אז אני מודע לזה שיש אינסוף. רק אני לא יודע מה השם שלו. אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. אולי הוא לא רוצה ממני כלום. אולי הוא לא אכפת לו ממני. אולי יש לו שם אחר. זה אני לא מדבר. אבל קודם כל יש אינסוף.
לא, אני...
זה כבר שלב ב'. קודם כל, שלב א', אני מאמין שיש אלוהים. תקרא לזה אינסוף, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אבל אני מאמין, מחובר, מפושר לזה שיש אלוהים, שהוא נמצא, שהוא יש. ככה הוא פותח הרמב״ם, יכול לצאת את התורה, שיש שם מצוי ראשון. אחרי זה אני מתחיל לנסות להסביר לעצמי. באים ואומרים לי, תשמע, היה מעמד הר סיני, היה 60 ריבו, תראה, אולי זה אותו אלוהים שאותו אתה מכיר. תנסה לחבר בין הדברים, ואז אולי באמת יתחבר לך, תדע גם מה הוא אומר, מה הוא רוצה ממך. אבל שלב ראשון יש מפגש עם אלוהים, שהוא מעצם החיים שלי, ואחר כך לאט לאט אני יותר מודע אליו, יותר מאמין בו, עד כדי כך שהוא מדבר אליי. הוא אומר לי מה הוא רוצה ממני. איך הוא מדבר אליי? אני לא שומע קולות בחלל האוויר, אבל הוא מדבר אליי דרך ההבנות שלי, דרך התובנות שלי, דרך מה שאני מבין שהוא רוצה ממני. כדאי לקרוא את הספר מקימי. קראים ספר מקימי? באחד החלקים שם בסופה, לקראת הסוף, היא מתארת מפגש שהיה לה עם אלוהים במטבח. זה אני חושב הקטע הכי חשוב בספר, שאחרי כל השלבים שאותה היא עוברת, אותם היא עוברת, שבהם היא מסירה את הקליפות, את הדברים שהפריעו לה להיות מחוברת לעצמה, פתאום יש רגע מסוים שבו כביכול נופל התריס.
ואיך יש אנשים
ש... פתאום מודעת לזה. לפעמים דווקא אנשים הפשוטים יותר קל להם להאמין, כי הם יותר מחוברים לאמת שלהם. ככל שאדם הוא יותר מתפלסף, לפעמים דווקא ההתפלספות היא מרחיקה אותך מעצמך.
כל אלה, לא יודע, במרוקו, כל אלה, כאילו שם...
נכון. אני אומר, לפעמים, דווקא הטבעיות הפשוטה, הזרימה של החיים, יותר קל לך להתחבר. נכון, זה פחות טוב, כי זה פחות מתוחכם. אני אומר, אבל יש צדדים לכאן ולכאן. אבל המטרה שלנו היא להיות גם זה וגם זה. כלומר, גם להיות בעלי אמונה טבעית, אבל גם לפתח ולהצמיח את האמונה הזאת. בוא נראה שסתינו. הטענה המרכזית של הפסקה ו' היא, א', ברגע שדיברת רק עם נפש אחת, זה בעיה. איך יש חיבור של אלוהים לבשר ודם?
זה גם מה שמקשה על הנוצרים.
נכון, אבל לנוצרים יש בעיות אחרות, אבל פחות מתרכזים בהם. אבל זה, במוסלמי הוא יותר מדגיש את זה. והטענה השנייה, אשר לפלא, אשר בספרכם. אנחנו הזכרנו שהמוסלמי טוען שהוא בונה את האמונה שלו על כך שיש ספר מופלא. מיוחד, מופלא, שכל אחד רואה את המופלאות שלו. וזה מראה על הגדלות שלה, של המוחמד. אשר לפלא, אשר בספרכם, הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם מיות הספר מופלא מיוחד. כלומר, מה מיוחד בספר שכתוב בערבית? אני לא מבין ערבית. תתרגם לי. בסדר, ברגע שאתה מתרגם, איבדת את המקור. איבדת את המקור, אז אתה גם לא נפגש עם העוצמה והגודל. אז אני לא מסוגל. וכאשר יקראו לפניי, לא יודע להבדיל בינו ובין ספר אחר, בלשון הערב. אני לא יודע להבחין. מבחינתי כל הספרים של הערבים נראים אותו דבר. זה וזה. אז מה מיוחד בספר? עכשיו, הוא לא סתם עושה מנו צחוק. התנה נראית מוזר, נכון? תתרגם את הספר, או תשאל אנשים ערבים, ותלמד ערבית, תלמד ערבית, ואז תבין את המיוחדות שבספר. אני צריך להבין מה עומד מאחורי הדברים. מה שעומד מאחורי הדברים של הכוזרי, זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, ונסיים בזה. שהכוזרי מבין שאם אני, בשביל להבין את, או בשביל להתחבר לאלוהים של המוסלמי, אני צריך ללמוד ערבית, אני צריך להבין את הערבית של הקוראן, זה אומר שאני צריך להתנתק מעצמי, מה שאני לא צריך להיות מה שאני. כי אני לא ערבי. אני לא מדבר ערבית. אני מדבר סינית. ואם בשביל להתחבר אלוהים אני צריך לשנות את הטבע שלי, אז זה אומר שזה לא אמונה. זה אומר שזה משהו מוכתב שמכתיבים לי ומדביקים אליי מבחוץ. את זה אני לא רוצה. אני רוצה להתחבר לעצמי.
אצלנו יש שבע מצוות בני נוח.
לכל העולם יש שבע מצוות בני נוח.
אתה שומע? מבחינת הערבים.
מבחינת הערבים עצמם לא. הערבים עצמם יש שש מצוות. שש מצוות שמחייבות את כל מי שחייב בדת האסלאם. עכשיו, אמרנו שהטענה פה שאומרת אני לא מבין ערבית, הפירוש של הטענה הזאת היא מה? היא אני מבין שמה שאתה מנסה למכור לי זה לא האמת שלי. אתה מנסה להלביש לי לבוש שהוא זר לי, לבוש שהוא לא מתאים לי, ואת זה אני לא רוצה. אני רוצה להתחבר לאמת שלי, לאלוהי שנמצא בתוכי. ואם אתה בונה את האמונה שלך על אותו ספר שכתוב בערבית, מה אתה אומר לי בעצם? אתה אומר לי בעצם שאני צריך לשנות את עצמי בשביל להתחבר לאמונה שלך. אז מבחינתי האמונה שלך היא סתם מודבקת, היא סתם הדבקה.
לא, זה לא טוב, אבל נגיד לשנות את עצמך.
כי אנחנו מבינים, והכוזרי מבין, שאלוהים מדבר אל האדם במקום שבו הוא נמצא. לא לחינם אלוהים ברא אותו ככה. כלומר, זה נקרא האמונה הטבעית. כלומר, הכוזרי, ראינו בתחילת הספר הכוזרי, שמתגלה אליו בחלום, אומר לו, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. כלומר, יש לך כוונה רצויה, אתה הולך טוב. המטרה שלך טובה, הכוונה שלך טובה, המקום שלך הוא טוב. אלא מה? אתה לא מבטא את זה בצורה טובה. עכשיו, מה בא אומר לו המוסלמי? אתה צריך לשנות את עצמך. אז מה אומר לך בעצם? שאלוהים ברא משהו דפוק, מקולקל, שאתה צריך לשנות אותו.
זה לא שנות, זה פשוט ללמוד שפה.
ללמוד שפה זה לשנות טבע.
נראה לי מה שקשה
פה. כי צריך להבין שפה, שנייה, אחרי זה נגיע ליהדות, שפה זה ביטוי של הנימים העדינים של הנפש. אם אתה תסתכל על שפות בעולם, תראה, לפי השפה אתה יכול להכיר את העם. הגרמנים מדברים בשפה טכנית, קרה, מרובעת. הם עושים בצורה, את המכונות כביסה הכי טובות, את הטלוויזיות הכי טובות, כי השפה שלהם היא כזאת, והשפה היא לא רק כזו, זה לא רק השפה. זה הפנים, הנפש שלהם היא נפש מדויקת, נפש קרה. הצרפתים הם חושניים. אתה רואה צרפתי מדבר, הוא כמו מואבי, בדיוק אותו דבר, הוא מדבר בצורה חושנית. אתה ישר מתחיל לחשב על כל מיני דברים. ישר מאוד לך הרהורים, רק מהשפה שלהם. ויכול להביא לך, מי כאן עד להודעה חדשה? הערבי כשהוא מדבר, מה הוא עושה הצגה? כי הוא כל החיים מרגיש שהוא בהצגה. גם כשהוא מדבר איתך, הוא כל הזמן זה. וכל דבר ודבר, היהודי כשהוא מדבר, מאוד מצמצם במילים. למה? מכיוון שהוא מדבר על הצד הרוחני. ואז קשה לו מאוד לבטא את עצמו בצורה רגשית. לדוגמה, תשים לב, זמרים אוהבים לשיר באנגלית או בצרפתית. אפילו זמרים יהודים. למה? כי מרגישים שהעברית היא לא מספיק זורמת. היא לא מספיק חושנית. היא לא מספיק שירית. למה? כיוון שעברית היא שפה של הקודש. והיא מבטאת את הקודש. והקודש הוא מעל המציאות. אז קשה מאוד לתת את הזרימה, את המקצב, את הנעימות על ידי העברית. את השאר באנגלית, זה זורם, זה נעים, זה גם צופתית בכלל. כזה נחמד. כלומר, השפה היא לא רק משהו טכני. אז מה הבעיה? תלמד לנהוג. תלמד לנהוג. זה לא רק ללמוד לנהוג. ללמוד שפה זה לשנות את הטבע שלי. אני דובר אנגלית, אני קצת אנגלי. בסוגריים, יש עד היום מקומות מסוימים שמתנגדים ללמד את הילד הרך אנגלית. כי הם אומרים, אתה מלמד אותו אנגלית, אתה משנה אותו. אתה משנה את הטבע שלו, אתה בונה פה משהו אחר. אני רוצה קודם כל שהוא יצמח להיות אדם יהודי, ישר, שמכיר את האמונה שלו, את הטבע שלו, את השפה שלו. רק אחרי שהוא גיבש לעצמו את הזהות, הקל שילמד אנגלית. ברגע שהוא לומד אנגלית בכיתה ד', האנגלית הופך להיות חלק מהזהות שלו. אני לא רוצה שיכנסו יסודות זרים לתוך הנפש שלו. רובנו לא פוסקים ככה ולא עובדים ככה.
גם ילד כזה שלומד אנגלית, הוא לא יודע אנגלית.
אבל
כמה מילים באנגלית.
הילדים שלי, תתפלא, הילדים שלי לומדים אנגלית, והם יודעים את זה מצוין. ככל שלומד אנגלית יותר, אתה יודע יותר טוב.
מה שקשה לזה, זה באמת שהם כל כך מחשבים את הספר, אז אתה יכול לטעון טענה כזאת. למשל, אני לא יודע, על עם שלא היה מחשב את הספר כל כך, אז מה אתה טוען בטענה הזאת? האמונה שלי לא מבוססת על הספר. אני יכול לספר את כל האמונה, ואני אסביר לך.
נכון.
אבל שם רוב האמונה זה בתוך הספר, ואז...
גם היהודים מסתדר עם הכתב...
אנחנו לא בונים את האמונה שלנו על הספר, אמרנו. האמונה שלנו היא אמונה טבעית. כלומר, על המפגש שלך עם אלוהים, הספר הוא רק מסביר.
כל אמונה רוצה כאילו שהאלוקות תהיה ממך ולא תצטרך להשתנות?
זהו, אמרנו, עשינו חלוקה ברורה. האסלאם והנצרות באים ורוצים שאתה תהיה כמוהם, ואילו רק היהדות באה ואומרת לו, תישאר מה שאתה.
זה לא קשה להם. אתה לא יכול לקשות עליהם.
לא, אני לא קשה עליהם, אבל כזה אומר, אני לא מקשה עליכם, אני רק לא רוצה את זה. זה לא מתאים לי. אני רוצה דת שהיא מתאימה לי. אני לא רוצה דת שהיא זרה לי, שהיא מולבשת עליי, שהיא מכניסה לי יסודות זרים. אני רוצה משהו שהוא אני. אני יודע שהיה לי חלום, שבחלום נגלה אליי אלוהים, והחלום הזה הוא חלום של כולנו. שלכולנו יש אלוהים שעובר דרכנו, וכולנו כוזרים, וכולנו צריכים לנסות ולפגוש תורה שהיא תסביר לנו את החלום ש... דבר על, 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 על התורה שלי, לא על התורה שהיא מדביקה לי משהו שהוא זר לי. בסדר? תורה דילה, מצוין. טוב, נמשיך מחר בזאת השם. יום שלישי אני לא אהיה פה דרך אגב.